השנה, שנזכה בזו השנה, בנחמת ציון ובבניין ירושלים, ובגאולה השלמה, מתוך ברכה, מתוך בריאות, והרבה הרבה שמחה. בליל תשעה באב, אנחנו עם ישראל נקראים בשם עדת ישראל, או בשם דומה כעל עדת ישורון. המילה עדת, אומר המהר"ל, הם אותם אותיות של המילה דעת. דעת פירושו חיבור, שנאמר וידע אדם את חווה אשתו. הדעת האמיתית היא הדעת שמחברת אותנו, וזה קרה בשעת קבלת התורה, שנאמר ויחן ישראל כנגד ההר. אומר הרמב"ן, כי הבדלנו מתוכנו את אותם מצרים שעלו איתנו, שנקראים בלשון תורה ערב רב. הם היו מאחורינו, אנחנו עמדנו קדימה, וזה יצר את המצב של ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד. אומר לנו הגר"א, ערב רב בגימטריה דעת. ידענו להבדיל בין דעת רע לדעת טוב. בחרנו בחיבור הטוב, לעמוד לרגלי הר סיני, לקבל את התורה כאיש אחד בלב אחד. וידוע ששורש החורבן היה חטאם של מרגלים. אומרת לנו הגמרא, מניין לעדה שהיא בעשרה, שנאמר עד מתי לעדה הרעה הזאת? הכוונה היא למרגלים. בלי יהושע וכלב הם היו עשרה. זאת אומרת, העדה הרעה הזאת זה היסוד של החורבן. הם גרמו לבחייה בחינם, והקדוש ברוך הוא אמר, בחייה לחינם תהפך להיות בחייה לדורות. ליל תשעה באב, יום תשעה באב, שם בחטאם של מרגלים היה דעת רע. ומוסיף המהר"ל שהאותיות הדת ישראל, הדת, זה לא רק דעת אלא גם עדות. עין דלת תף. המרגלים לא מסרו עדות נכונה. לא התקיים בהם והוא עד או ראה או ידע. הם לא ראו בצורה הנכונה. לא ידעו להראות את הדעת הטובה. ולכן הדבר בא לידי ביטוי במבנה של מגילת איכה. פרק א' מסודר לפי א' ב' כסדרו. פרקים ב' ג' ד' יש שינוי אחד בסדר. קודם פ' ואחר כך ע'. וחז"ל מלמדים אותנו שהסיבה היא, חטאם של מרגלים היה שהקדימו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. זאת אומרת, הם מסרו עדות פסולה. וכשיש עדות פסולה היה חסר או ראה או ידע. לא ראו בצורה הנכונה ולא ידעו אותנו בצורה הנכונה. רק מי שיש לו דעת טוב מוסר עדות כשרה. זה לא היה, ולכן נוצר החורבן שראשיתו בחטאם של מרגלים. והגמרא אומרת, כל מי שאין בו דעת, כאילו נחרב בית המקדש בימיו. כי דעת אמת יוצרת בניין, דעת רע יוצרת חורבן. ויסוד הגאולה מגיע דווקא מתוך החורבן. כשמלאכי השרת מבקשים למנוע מבורא העולם לברוא את האדם, הם אומרים לו, האדם מלא שקרים. כך אמרה האמת. אמר הקדוש ברוך הוא, אמת מארץ תצמח. אמת מארץ תצמח, פירוש הדבר, מתוך הריחוק, מתוך השקר. אור מיוחד, אור שגאולה, שמהחורבן נוצרת הבנייה. את היסוד הזה אנחנו רואים גם ביום יום בחיי הטבע. כשאדם זורע חיטה, גרעיני חיטה, מה קורה לגרעין? הגרעין נרכב, ומתוך זה יש את הצמיחה, את הירק, את העלים, את הגרעינים. זריעה יוצרת דבר לגמרי בלתי צפוי. דווקא הריקבון, הקושי, גרעין שמתפורר באדמה, הוא המפתח לצמיחה. על הגלות נאמר בפסחים, תחילת פרק שמיני, שבו העולם אומר, מהי המטרה של הגלות? וזרעתי עלי בארץ. דהיינו, נהיה רחוקים מבית חיינו, מארץ קודשנו, יחיה בעולם שכולו ההפך מהחיבור והאמת של ארץ קודשנו, ודווקא משם, מרחוק, נראה השם אליי. דווקא מהריחוק נקבל את הדעת הטוב. הריחוק יעורר בנו את הרצון להתקרב. וכמו שאמרנו, דעת היא מחברת, שנאמר והידע אדם את חווה אשתו. אבל גם דעת היא מבדלת. אומרת הגמרא במסכת ברכות, למה בהבדלה הבדילו בתחילה על היין, בהמשך הבדילו רק בתפילה, וחזרו אחר כך להבדיל בתפילה וביין. אומרת לנו הגמרא ללמדנו, שברכת אתה חונן לאדם דעת, דווקא בברכה הזאת מופיעה הבדלה. לומר לנו, ללמד אותנו, אם דעת אין, הבדלה מניין. היא רק דעת שיודעת להבדיל, היא גם דעת שיודעת לחבר. מי שיכול להבדיל בין טוב לרע, יכול להתחבר לטוב. בורא העולם אומר לאדם, מכל עץ הגן נכון תאכל. אבל עץ אחד זה לא בשבילך. ביום אוכלך ממנו, מות תמות. והעץ הזה נקרא עץ הדעת. כי העץ הזה יצר את הדעת רע. כאשר קודם לכן האדם היה כולו דעת טוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מזה תתרחק. את זה אל תאכל. האדם לא עמד במשימה. הוא התקרב איפה שלא צריך. התחבר לרע. עץ הדעת, טוב ורע התערב בו, לא רק טוב שהיה בו קודם, גם רע. ולכן הקדוש ברוך הוא שאל אותו מיד לאחר שהוא אכל מעץ הדעת היקה. איפה הדעת הטוב שהייתה לך? זה אותה קריאה של היקה שמלווה אותנו בתחנות שונות. זה היכה ישבה בדעת. שעניינה בעצם איפה אני. נביא באותו מטבע לשון, איך הייתה לזונה, או משה רבינו, איך עשה לבדי, שעניינה איפה אני. בורא עולם שואל אותי, איפה אתה? יודעים להבדיל בין טוב לרע, ולכן כשהיינו עשירים הבדלנו על היין, עם ישראל העני הבדלנו בתפילה. אומרת הגמרא במסכת נדרים, אין עשירות ועניות אלא בדעת. אמר אביי נקטינן, לעולם שהגמרא אומרת נקטינן, זאת ההלכה. דעת קנית מה חסרת, דעת לא קנית מה קנית. שייתן לנו את הדעת טוב, ייתן לנו את העשירות האמיתית. יכלנו להבדיל על כוס יין, יכלנו לומר כוסי רוויה, יכלנו לומר כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, אז הייתה הבדלה על הכוס. אבל כשנהיינו עניים בדעת, אז ההבדלה היא בתפילה. אין מה להראות, אין כוסי רוויה, יש רק להתפלל. למה? לאתה חונן לאדם דעת, לאתה חוננתנו, להבדיל בין הטוב והרע, להבדיל בין קודש לחול. לכן, להלכה מאוד מעניין שתשעה באב חל במוצאי שבת, ישנם כאלה שעל פי הלכה יכולים לאכול, יולדת, חולה, אז הם צריכים הרי לעשות קודם הבדלה. ההבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב לא תהיה על היין. כי בכזה לילה אי אפשר להראות עשירות. זה לילה שבא לעורר אותנו. לדעת קנית מה חסרת. זה לילה שמציאותו דעת לא קנית מה קנית, לכן מבדילים בתפילה. דעת זה חיבור. חורבן הבית יצר הבדלה, יצר ניתוק מדעת טוב, ולכן אין לילה ויום כמו ליל תשעה באב ויום תשעה באב, שמה שמהדהד וידעת היום והשיבות האלה בבך, וידעת היום, היום הזה, שנבין עד כמה דעת טוב זה המפתח של הבניין. וידעת היום, דווקא היום. מדוע דווקא היום? כי היום הזה, תשעה באב, הוא מועד. מועד. בהיבט ההלכתי, לא אמרנו תחנון בתפילת המנחה לפני תשעה באב. ביום תשעה באב אין אמירת תחנון. איך אפשר להגיד שזה מועד? כשנאמר קרה עליי מועד לשבור בחוריי? כי ביום הזה, שאת הבכוח, את הפוטנציאל של יום הכיפורים. וההסבר הוא, אנחנו ישראל מונים ללבנה, ומנין שראש חודש נקרא מועד, שנאמר קרה עליי לשבור בחוריי. דווקא לומדים את זה מראש חודש אב, דווקא לומדים את זה מתשעה באב. כי ההבדל בינינו לאומות העולם, הם מונים לחמה. השמש באותו גודל, באותה עוצמה כל יום. לפעמים היא לא מגיעה אלינו כי עננים מכסים את אור השמש, אבל השמש מעל עננים היא אותה שמש. הלבנה יש בה את היסוד של ההתחדשות. הלבנה מגיעה לשלם מסוים שאין יותר יכולת לרדת ממנו. זוהי התחתית. כביכול הלבנה נעלמה. והנה, לאט לאט היא מתחדשת. תשעה באב, זה הלבנה במיעוטה. זה הלבנה שנמצאת בתחתית. אין יותר יכולת לרדת מתשעה באב. ההתחלה החדשה. בשיא החורבן, באובדן הגדול, שמלווה אותנו עם ישראל לדורותיו, בתחנות שונות ובטרגדיות, אסונות של כלל ישראל, בצורה שקשה בכלל לעלות על דל שפתנו. אבל שם נמצא ההתחדשות. שם הגרעין נרקב. ומשם תהיה הצמיחה הגדולה. איך זוכים לזה? איך זוכים להתחדשות? איך יכולים לחוש? תשעה באב נקרא מועד. ההסבר הוא, אנחנו מוצאים לאורך כל התנ"ך, תמיד ליד מלך נמצא כהן או נביא. משה רבנו בעצמו היה הכהן והיה הנביא. היה הנביא והיה המלך. זה ייחודו של משה. אבל מי יהושע ואילך, ליד כל מלך נמצא הנביא. ליד יהושע נמצא אלעזר בן אהרון הכהן. ליד שאול נמצא שמואל. ליד דוד נמצא נתן הנביא. ליד שלמה אחיה השילוני הנביא. ערב החורבן ליד יושיהו ירמיהו הנביא. ולמה זה? יש רשות אחת שעניינה ליצור ולבנות כמה שיותר. אבל ברשות הזאת, שזה המלך, שזה ההנהגה, שיש את היכולת ליצור ולבנות, יש גם סיכון מסוים. כי האדם יכול להגיע לתחושה של כוחי ועוצם ידי, של אני בניתי, אני יצרתי, אני הגבר. לכן צריך להעמיד לידו את הנביא, את הכהן. ולמה? לבלתי רום לבבו מייחב, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. נביא שלא שמע בקולו, מלך שלא שמע בקולו של נביא, איבד את מלכותו. אומר שמואל לשאול, קרא השם את מלכותך מעליך. שתי הרשויות האלו עובדות בצמוד. ומעניין, כשהנביא בא לבית המלך, המלך יעמוד בפני הנביא. כשהמלך הולך ברשות הרבים, הנביא יעמוד לפניו. המלך והנביא הם בעצם שני מנהיגים שקיימים בנו בכל אחד ואחת מאיתנו. המלך זה המוח. הלב זה הנביא, זה הכהן. לדעת לשלב את המלך ואת הכהן, הנביא, את המוח ואת הלב. ומך ואורך לאיש חסידיך, האורים ותומים כנגד הלב. המוח זה המלך. חז"ל אומרים, נאמר בירושלמי, מן מלכי רבנן, פירוש הדבר, דעת שיודעת לאזן בין המוח והלב, דעת שיודעת מכוח המלך והנביא שבנו להבדיל, היא גם יודעת לחבר. סוד הגאולה זו הצמיחה שבאה מתוך הריקבון. מחברים את החורבן, את הקלקול, עם החידוש והתיקון. לכן לא במקרה אנשי כנסת הגדולה שתקנו את תפילת עמידה, איפה הם דיברו על הגאולה? את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח. שמבינים שזה כצמיחה, יש את הזריעה, גרעין נרקב, ואז יש את הצמיחה. מארץ תצמח. אחד הדברים שאנחנו מחויבים לו מהר סיני, והתחייבנו לזה בחזרה בהר גריזים והר עיבל, קודם לכן בערבות מואב, לוייחן, לוייחן, איך כותב רב אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, בהקדמה לספרו קובץ שיעורים, שעה שהובילו אותו ואת כל קהילתו למסור את נפשם על קדושת השם, כותב המילים האחרונות שלו, אשר בנפשותינו נאבק הפרה ונציל בנפשנו את יהדות הגולה, נלך מתוך שמחה. שיש חיים מתוך מסירות, כל אחד בתחום שלו, זהו זרעתי עלי בארץ שמייזריע תהיה צמיחה. זה חזה מבקשים מאיתנו, שנבין איך להשתמש במוח ובלב בצורה הנכונה. בדרך כלל, אדם פועל כי כך הוא מרגיש. בדרך כלל, גם לפעמים אדם פועל בצורה כזו, כי כך הוא מבין שצריך לעשות. אבל לא תמיד מה שאני מרגיש זה מה שאני מבין. הרבה פעמים עושים מה שמרגישים, לא מה שמבינים שצריך להיות. קחו את קורח, בא ועומד לפני משה, אומר לו, גרה אלמנה בשכינותי, יש לה בנות, אין לה כמעט כלום, יש לה שדה, מגיעים אליה אלעזר הכהנים, אומרים לה, גברת, יש לקט, שכחה, פאה, גם את הקצת שכבר היה לה, לקחו מהקצת את הקצת שיש. החליטה לעבור לעסק אחר, מחה את השדה, קנתה מסים, עיזים, אמרו לה ראשית הגז, וככה לאט לאט, הלכה שחטה את זה, אמרו לה, לתת חלקים, זרוע לחיים וקיבה, וכמעט אין לה כלום. אומר כוח למשה, זה יהדות? ואז כל העדה כולה בוכה. מה עשה פה קורח? הוא ניסה להעביר את התורה למה שאני מרגיש. גם הוא הבין שצריך לתת לקט שכחה ופאה, זרוע לחיים וקיבה, ומעשר בהמה. אבל איך שאני מרגיש? כוח לא הבין שהמצוות באים לחבר אותנו, לצרף אותנו. לאתמול, להיום ולמחר. ולצרף בלשון הקודש, זה לא רק לחבר, זה גם להפריד. שנאמר, והצרוף כבור סיגייך. דם שעוסק בזהב, צורף, מוציא את כל הפסולת, הופך את הזהב לנקי. המצוות באים לצרף אותנו, לנקות אותנו, וממילא גם לחבר אותנו, ולהגיע לחיבור בין מה שאני מרגיש, הלב, לבין מה שאני צריך, המוח, בין המלך שבי ובין הכהן או הנביא שבי. המשנה באבות אומרת לנו, בין חמש למקרא, 30 לרדוף, בין 40 לדעת. מה פירוש בין 40 לדעת? בר מצווה הוא בר דעת, אם הוא לא בר דעת או לא בר מצווה, זה כבר בגיל 13. אלא יש דעת של גיל 13, ויש דעת של גיל 40 ומעלה. דעת שגיל 13 זו דעת להשתדל לעשות מה שצריך. זה המצוות. דעת של גיל 40 ומעלה, בין 40 לדעת, זה דעת שמגלה לי למפרע, שבעצם כל המלחמות שהיו לי, זה בין מה שאני רוצה לבין מה שאני מרגיש. ולומדים יותר לחבר את הרצון עם ההרגשה, עם מה שצריך, עם מה שאני מרגיש. את זה חזל רוצים מאיתנו. ואת זה ביום הגדול הזה, שזה שיח חורבן, שזה התחתית שבתחתית, אנחנו מתבקשים להתבונן, להתבונן, והתבוננו חסדי השם. כמו שאומרת לנו הגמרא במסכת יומא, שבשעה שנכנסו גויים להיכל, רצו לדעת מה יש ליהודים בקודש הקודשים, ששם נכנס יהודי אחד פעם בשנה, נכנסו וראו קרובים מאורים זה בזה, חבוקים אחד בשני. אמרו ישראל הללו שברכתם ברכה, הכללתם כללה. זה מה שיש להם במקום הכי קדוש להם. לקחו, הוציאו את זה לרחובה של עיר, העבירו את זה שכל יהודי יראה בפנים, הכל לא אמיתי. יש שם דבר, קרובים חבוקים זה בזה. שואל המערשה, איך יכול להיות דבר כזה? הרי בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, קרובים פניהם משל אחיו. זה אחד מרגעי השיא ברגלים, כשהזיזו את הפרוכת וראו את הקרובים פניהם משל אחיו. שאין ישראל עושים רצונו של מקום, פניהם גב אל גב. איך יכול להיות בחורבן שהם חבוקים זה בזה? איך יכול להיות? אומר המערשה, זה בדיוק בורא עולם בא ללמד אותנו. בתחתית, בצער, ביגון, בי אמירת השלום, בישיבה על הארץ, בכל התהליך של שלושת השבועות, קרובים חבוקים זה בזה. בורא עולם מזכיר לנו, כך כותב הרמב"ן בשבת בדף פ"ח, יום חתונתו זה מתן תורה. בחתונה היו שני חלקים, החלק הראשון חתונה גדולה, חתונה מיוחדת, כולם באו, אכלו, שתו, נהנו. נגמר החלק הזה, גם ראו את הכתובה שקיבלנו, כנסת ישראל. ואז הגיע החלק השני, הביאני המלך אל בית היין ודגלו עליי אהבה. רק אנחנו היינו עם בורא עולם, והוא אמר לו, אני מבטיח לכם, כמה שתמיד יהיה קשה ונורא ועל פניו חשוך, החיבוק יהיה הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. אולי לא תראו אותו באותו רגע, אבל תראו אותו אחר כך. תבינו, כי לא איתו ששם אמון, ונחלתו לא יעזור. מזמור לאסף, באו גויים נחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. איך קוראים למזמור הזה מזמור? זה הרי קינה לדוד. מה זה מזמור לדוד? מזמור הייתה בתהילים. אומרים חז"ל, כי בורא עולם, כי לחמתו בעצים ואבנים, כי לא יתוש השם אמון, עם הקשיים, עם השעות הנוראות, עם החושך שלא נתפס, קרובים חבוקים זה בזה. קרובים חבוקים זה בזה, זה יותר מהרגלים, יותר מהיום הקדוש שכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, ועושה את עבודתו ומייצג את כלל ישראל, וקרובים פניהם משל אחיו. בלילה הזה, שכל אחד יושב עם עצמו, שאין אמירת שלום לרעהו, זה לילה שאפשר לבקש בו הכל. זה יום שיעיר כאור הבוקר. גיבור העולם בלילה הזה וביום הזה, רוצה שנרגיש קרובים חבוקים זה בזה. איזה אומות העולם מעולם לא מבינים. זה אומות העולם לעולם לא הבינו וגם לעולם לא יבינו. תמיד היה נדמה להם, הנה, זהו, עכשיו זה נגמר. אין יותר. איתוש, בורא העולם נטש את עמו. אומר בורא העולם לא. מעולם לא נטשתי. ועד כדי כך, אומר לנו את זה בורא העולם בתורה עצמה. כי כשארץ ישראל נחרבה והחורבן היה טוטלי, ואומות העולם לא האמינו, לא האמינו מלכי ארץ, יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. לא האמינו, הגויים לא האמינו. שלחו לפה כל כתבי החוץ לדווח, וכולם דיווחו, גופרית במלח, שריפה כל הרצאה, לא תיזרה, כלום. בשידור חי שלחו את זה. והיה נראה הכל נגמר. והתוצאה של הדיווח שלהם היה אחד, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. בורא עולם השליך, זהו. איך אומר המלבין, מה זה להשליך? הדבר רחוק מאיתנו, לא רוצים אותו, ולא אכפת לנו שזה יישבר. זה נקרא להשליך. אומר בורא עולם מיד אחרי זה, לא, לא, זה לא זה. זה משהו אחר לגמרי. אל תתבלבלו. אם יהיה נידחך מקצה השמיים, משם יקחך השם אלוקיך. אם יהיה נידחך, מה זה להדיח? להדיח זה לא להשליך. להדיח זה לדחוף. אומר בורא עולם, יהודי נמצא בקצה העולם, כי דחפתי אותו. זאת אומרת, כדי לדחוף עוד קצת, צריך להיות קרוב למה שדוחפים. היהודי הכי רחוק, בורא עולם נמצא לידו הכי קרוב. ואין לילה שבו בורא עולם אומר לנו כמה הוא מרגיש קרוב אלינו. כמה הוא קרוב אלינו ביום הזה. רובים יורים זה בזה. זה בורא עולם מלמד אותנו. רק מה הוא רוצה מאיתנו? עוזרתי עלי בארץ. שניקח באמת ונבין עם הקשיים, עם האתגרים בכל המעגלים. אפשר לרומם את הכל. לבייחן ישראל כנגד ההר. כתוב יום שחרב את המקדש, אמרה במסכת באבטרה, דף י"ב, נתלה נבואה מהנביאים. למי נתנו אותה? אומרת הגמרא בין היתר, לחכמים, כותב על זה הרמב"ן שם, יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. מה פירוש? יש לנו את היכולת לעבוד ביחד, המלך והנביא שבנו, המלך והכהן שבנו. השכל, הדעת שנמצאת במוח, והדעת שנמצאת בלב. לחבר בין מה שאני מרגיש למה שאני רוצה. זה החיבור. וכשאין את השיתוף בין המוח והלב, זה יוצר את הערבוב. את הערבוב. ואז חסר את האמונה בחיבור. משנה את החיבור הזה בשיא החושך. בשיא החושך. היה מי שרק בגיל 40 התחיל להבין שהמוח והלב צריכים לעבוד ביחד. וזה היה רבי עקיבא, ואותה גמרא המפורסמת בסוף מסכת מכות. לאחר החורבן ראו שועל יוצא מקודש הקודשים וחבריו של רבי עקיבא גדולי התנאים. אבל גמליאל, ביושע, וזר ונזר הבוכים. ורבי עקיבא צוחק והוא מסביר להם, הם שואלים אותו, מה אתה רואה שאנחנו לא מבינים ולכן אתה צוחק? הוא אומר להם, אני רואה את דברי הנביא לנגד עיניי. ציון שדה תיחרש. אומרים לו, גם אנחנו מבינים את הפסוקים. לא הבנו את התשובה שלך אבל. אומר להם רבי עקיבא, בארץ ישראל אין חורבה, לא להתבלבל. אין וישליכם. יש פה חרישה. אין אבן על אבן, אבל זה חרישה, אומר בורא עולם, אומר רבי עקיבא. ומזה תהיה זריעה. ואז תבוא הצמיחה הנפלאה. אמרו לו, עקיבא נחמתנו. עקיבא נחמתנו. הוא הבין בשיא החושך ששואל, מה זה שואל? הולך במקום שאין בית. אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. אין זה כי אם בית אלוקים. אבל הוא הבין, היסודות נמצאים בראש ובראשונה בראייה הנכונה. לא קודם פי ואחר כך עין, אלא כמו פרק ראשון, עין ואחר כך פי. לראות, ואז האדם מדבר. להפעיל את דעת הלב ודעת השכל. את הדעת שיש לכהן ולנביא, ואת הדעת שיש למלך, שאת שניהם יש בנו, באיזונים הנכונים. שנראה את הדברים באמת באופן הזה, נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, וזה הלילה והיום, שאפשר לבקש בלילה וביום הזה, שקרובים מאורים זה בזה, שבורא עולם כמה קרוב אלינו, ומה הוא רק רוצה, שנהיה קרובים אליו, דרך זה שנהיה קרובים משלרעו, שנדע באמת לעשות את מה שרוצים, ביחד עם מה שצריכים, ואז זוכים לברכה הגדולה. אז זוכים לברכה הגדולה. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת, יש כמה דעות בגמרא, מה היה אותו עץ? בין הדעות בגמרא, חיטה היה. מה העץ חיטה? מה חיטה? אז זה גדל כעץ חיטה. למה דווקא חיטה? כי התהליך הוא, וזרעתם לי בארץ, ואז יש את הצמיחה. זה בורא עולם רוצה מאיתנו. ניקח את ההיבט הזה, ביום שבו אנחנו עם עצמנו יותר מכל יום אחר בשנה, ונבין כמה באמת בורא עולם רוצה שנרגיש כמה הוא קרוב אלינו, ושנבקש כל צרכינו, אבל הביחד יחבר את כולנו, ונוכל כך לזכות לצאת מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, ויתקיים בנו דברי הנביא, קומי אורי קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח, כי החושך יחסה ארץ, והרפא לאומי ועלייך יזרח השם, ונחזור לאותה חתונה של סיני, של כחתן יחיין פאר וכחלה תעדק אליה, ונזכה ליסיס עלייך אלוקייך עם סוס חתן על כלה. נחזור לאותו רגע, לאותו זמן נפלא, שלביאני המלך אל בית היין ודגלו עליי אהבה. נחזור באמת ביום הזה שחזל באים ואומרים לנו, בפסיקתא רצה הקדוש ברוך הוא לקבוע יום הכיפורים בתשעה באב. ראש השנה בשבעה עשר בתמוז, הזכרנו את זה בהקשר אחר. זאת אומרת, רצה לקבוע בכוח, בפוטנציאל, זה נמצא כבר היום, ב-24 שעות האלו. נראה את הדברים האלו, נזכה באמת לגאולה השלמה, נזכה באמת לאותו בת קול, לפני היום הקדוש, שתבשר לנו לכחול בשמחה לחמך, שתבלב טוב יניך, כבר רצה אלוקים את מעשיך, ונזכה באמת לברכה, לגאולה, למילוי כל משאלות ליבנו לטובה, מתוך בריאות והרבה הרבה שמחה.